טוב, לא נספיק לכתוב את הפסוקים, ננסה לעשות את זה תוך כדי. שתי שורות אחרונות בנונחת עמוד ב'. כמו, יש לנו כלל שהתמיד פותח את הקורבנות, תמיד ששחר, תמיד שבין ארבעים, בגדול סוגר את הקורבנות. ובשבת ראינו שיש לקורבן פסח הוא חריג, שהוא קרב אחר תמיד שבין ארבעים. לא כמו שאר הקורבנות, אז הגמרא מביאה עכשיו את המקור לזה, מביאה ברייתא, מאיפה הרי בעצם התמיד של בין ארבעים סוגר את הקורבנות, אז מה שונה קורבן פסח? ואז אנחנו גם עוברים לדבר על שני דברים נוספים, על דברים נוספים, בעיקר על שניים, שזה הקטרת הקטורת והדלקת נרות של בין ארבעים. מתי עושים את זה? לפני התמיד? או אחר התמיד, לפני קורבן פסח, אחר קורבן פסח. זה יהיה הנושא הראשון. תנור הבנן.
סימן שאנחנו מתקרבים למקדש.
כן, מתקרבים ממש.
הדברים האלה בפרוטרות.
ממש מתממש, איך אומרים? זה מה שכל הזמן לחץ הרב, הרב חפץ חיים, ממש גייס אנשים ללמוד קודשים, הוא אמר, שאנחנו בפתח הגאולה, אמנם עברו, הוא נפטר בתף ריש צד ג' כמדומני, ועברו כבר
80
כמעט 80 שנה, 80 שנה, אבל כן, אנחנו כל הזמן מרגישים התהליך של קיבוץ גליות, של עצמאות ישראל, יש התקדמות בעזרת השם. דרך אגב, הוא גייס את הרב קוק בזמנו, לפני קרוב ל-90 שנה, שהוא ילמד קודשים, הוא התחייב. אחר כך, כשביקשו שיהיה רב שם, היו בשתי מקומות, הוא היה רב, אז ביקשו רב, אז הוא אמר שהוא יהיה הרב. החפץ חיים הכיר אותו. אז אמר הרב, הוא לא כל כך רצה רבנות, אמר, אבל אנחנו עשינו הסכם, התחייבתי על קודשים. הוא אומר, הקורבן שאתה תיתן כאן יותר חשוב. הוא שחרר אותו, הוא אומר, זה חשוב מאוד הדבר הזה. בכלל, הקשר של הרב קוק עם החפץ חיים, יש דבר מאוד מעניין, שיש ספר אחד של החפץ חיים שהרב קוק כתב הסכמה. איך זה יכול להיות?
משנה ברורה.
לא למשנה ברורה. כי הוא כתב, למרות שהוא היה צעיר לימים, מה שקרה, את כל הספרים שלו, רובם הוא ביקש הסכמה מהרב אדרת, שהיה חותנו של הרב קוק. הרב אדרת, אחר כך סוף ימיו עלה לארץ, אבל בחוץ לארץ כבר הוא היה מאוד חולני. אז פעם אחת הוא ביקש מחתנו, הרב קוק, שיכתוב את ההסכמה במקומו. החפץ חיים ביקש ממנו שיכתוב הסכמה, ולא היה לו כוח. אז יש, אני לא זוכר איזה ספר של החפץ חיים, שהרב קוק כתב את ההסכמה. אחר כך הוא אמר, זה יותר טוב מה שאני הייתי כותב, נדמה לי שהחפץ חיים ידע מזה. הוא כתב את זה בשם הרב האדרת. על כל פנים, ידוע הקשר האמיץ ביניהם, למרות שההבדל בגיל היה כמה עשרות שנים טובות. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן. דף נ"ח עמוד ב', שתי שורות אחרונות. קורבן תמיד קודם לפסח. כשאתה מקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, זה לפני, כמו שלמדנו אתמול, להלכה אנחנו אומרים שמקריבים גם בשבת, ב8.5 שעות של היום, בשבת וביום, כן? ביום שבת כמו ביום חול, 8.5, וב9.5 מקריבים, זה יום רגיל. ובערב פסח מקדימים ל7.5. עכשיו, יש דין של ערב פסח חל בשבת, ראינו בשבת. אבל על כל פנים, קורבן תמיד שוחטים אותו לפני קורבן פסח. והפסח קודם לקטורת, אבל לפי הברייתא הזאת, אחרי קורבן פסח, אז יש קורבן תמיד, קורבן פסח, אחר כך קטורת של בין ארבעים, וקטורת קודמת להדלקת נרות. זאת אומרת שהנרות, הדלקת הנרות של בין ארבעים היא האחרונה. אז תמיד קורבן פסח, יש לנו קטורת ונרות. אז זה הסדר לפי הברייתא הזאת. אנחנו עוברים לדף נ"ט עמוד א'. מה המקור? מאיפה אנחנו יודעים שזה תמיד שבין ארבעים קודם לפסח? ראינו את זה כבר בשבת. יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים, לדבר שלא נאמר בו בערב אלא בין ארבעים לבד. כלומר, במילים אחרות, נציין את הפסוקים. יאוחר דבר שיש בו שני פסוקים שנותן לנו את הדין שזה נעשה יותר מאוחר. מה זה? קורבן הפסח. מיד נראה איפה זה יש בו שני דבר שנאמר בו גם בערב וגם בין ארבעים, לקורבן תמיד שנאמר רק בין ארבעים. אז איפה הפסוקים? לגבי כתוב בפרשת ראה, לפני שבוע קראנו את זה, תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועץ איתך מארץ מצרים. אז שם כתוב בערב, ובפרשת בו לגבי קורבן פסח שכתוב ושחטו אותו כל קהל לדת בני ישראל בין הארבעים. אז יש לגבי קורבן פסח שני ביטויים. יש אומרים שבערב זה יותר מאוחר מבין ארבעים, אבל לפשטות, כיוון שכתוב על פסח גם בין ארבעים וגם בערב, ואילו בקורבן תמיד כתוב את הכבש השני תעשה בין הארבעים ולא כתוב בערב, אז לכן כשאתה שואל לפי הפסוקים מה יותר מאוחר, יבוא קורבן פסח שנאמר גם בין הארבעים וגם בערב, כמו שראינו עכשיו בפסוקים, ויקרב יותר מאוחר מקורבן תמיד שהוא חותם את הקורבנות, אבל נאמר בו רק בין הארבעים. אז זה מה שכאן אנחנו רואים. יאוחר דבר שנאמר בו שני ביטויים, גם בערב וגם בין ארבעים, תזבח את הפסח בערב, שחטו כל הדת ישראל בין ארבעים, פרשת ראה פרשת בו, לדבר שלא נאמר בו בערב, אלא בין ארבעים בלבד. איפה זה נאמר? לגבי קורבן תמיד. בפרשת פנחס, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. שואלת הגמרא, מקבל, אבל אם כך, בוא נבדוק, אמרת כתורת ונרות הם נעשים אחרי קורבן פסח, אבל בכתורת ובנרות לא כתוב גם בערב וגם בין ארבעים, גם שם כתוב רק בין ארבעים. אז אותו לימוד שלמדת כלפי קורבן תמיד שקרב לפני קורבן פסח, כי לא נאמר שני הביטויים, אז אתה צריך להוביל מהלך גם לגבי כתורת והדלקת נרות. שואלת הגמרא, היא אחי, כתורת ונרות נמי נקדמו לפסח? מאותו טעם שאמרנו כאן, יאוחר דבר שנאמר בו בערב בין ארבעים. מה זה? קורבן פסח לדבר שלא נאמר בו, אלא בין הארבעים. איפה זה כתוב? בין ארבעים בלבד. מה זה כתורת ונרות? כתוב, פסוק הוא בעצם בפרשת, נדמה לי בפרשת תצווה בספר שמות, פרק למד פסוק ח', כתוב שם כך, ובעלות אהרון את הנרות בין ארבעים, יקטירנה כתורת תמיד לפני השם דורותיכם. כאן בפסוק מוזכרים גם עליית הנרות כן, וגם הקטרת אות. אחר כך הגמרא תשאל, לכאורה לפי הפסוק הזה הנרות לפני הכתורת, ואנחנו אמרנו שהנרות חותמים, אבל זה שאלה שלא נתעסק כרגע. מה רואים מכאן? שלגבי שני הדברים האלו, העלאת נרות וכתורת, מה מוזכר? רק בין ארבעים. אז אותו רעיון שהקדמת תמיד לקורבן פסח, תקדים גם כן כתורת ונרות. אומרת הגמרא, יחי, כתורת ונרות נמי נקדמו לפסח. למה? באותו סברה, יאוחר דבר שנאמר בו בערב בין ארבעים, לדבר שלא נאמר בו, אלא בין ארבעים בלבד. מה זה? כתורת ונרות? אז למה אתה אומר שכתורת ונרות הם באמת אחרי? כן? אומרת הגמרא, נכון. לפי הפרינציפ אתה צודק, אבל יש לנו כאן מיעוט. השעני הטעם זה מעט רחמנה.
אותו.
יש מילה שכתוב לגבי הנרות, ונראה שכתורת הוקשה בפסוק הקודם, ראינו שהם הוקשו זה לזה. אז אם אנחנו רואים שיש כתוב אצל הנרות אותו, לכן, אז זה בא למעט שאין שום עבודה כשרה, אחרי הדלקת נרות. איך לומדים אותו? הוא מביא דתניה, כתוב לגבי הדלקת הנרות, איפה זה? גם כן בשמות, שמות כ"ז כ"א, מערב עד בוקר. הפסוק השלם כאן אנחנו רואים, תסתכלו בתורה אור א', באוהל מועד חוץ ברוך אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני, יערוך אותו ממתי? מערב עד בוקר. מי עליי, מרגע שאתה מקריב אותו, אין עוד משהו אחר. מערב עד בוקר, יערוך אותו, הוא מודלק בזמן הזה. אחריו אין שום דבר. אין משהו בין אותו שנקרב בערב, אז הוא האחרון עד הבוקר. אז ממילא זה ממעט את קורבן פסח, אומר, שאני אתם דמייתר... מה?
למה בלשון יחיד, יערוך אותם, נרות.
עוד... אותו, כי הוא מדבר באמת על ה, הוא מדבר על
המנורה.
על המנורה, אבל קטורת לומדים מהקש.
המנורה זה נקיבה?
יערוך אותו. למה אותו? יערוך אותו. שאני אתם דמייד רחמנה אותו, דתניה. יערוך אותו מערב עד בוקר. תן לה מידתה שתהיה דולקת מערב עד בוקר. זה לימוד אחד. אנחנו יודעים, חז"ל אמרו, תן לה חצי לוג לכל נר. יש שבעה נרות, חצי לוג שיספיק ללילות תבת הארוכים אפילו, שיספיק...
למה לא אותו? הנרות זה זכר, זה לא מכיבה. זה אותם? זה לא נר אחד.
יערוך נר, אולי הנר המערבי הוא מתכוון.
המענה הוא להאמין, זה עולה בין הבכים, לא צריך
להניח אותו. מערב עד בוקר. תן לה מידתה, כל נר ונר, אולי יערוך כל נר ונר בנפרד. יערוך אותו מערב עד בוקר, תן לה מידתה שתהיה דולקת מערב עד בוקר. דבר אחר, אין לך עבודה, או, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר אל הזו בלבד. כן? או. יפה. לכאורה אפשר להגיד, מה אתה מקשה? הרי זה דבר אחר. אז רוצים להגיד שזה לא לשון שחולקת על הדרשה הראשונה. כן? בדרך כלל שאומרים דבר אחר, זה חולק על הטעם הראשון. אלא שתי, למעשה, זה שתי דרשות נכונות. הראשונה נמלת למשמעות הפשוטה של לשון ירוך אותו. השנייה מטבעת אותו. כך אומר... גבורת ארי, שהגת אריה, יש לו פירוש על מסכת יומא, נקרא גבורת ארי, ושם הוא כותב את זה. טוב, אם כן, נראה את זה עוד פעם. מה הייתה, מה אמר קרא, ירוך אותו ארון בנה מרב עד בוקר? כן? סליחה, עוד פעם. שני אתם דמיית רחמנה אותו דתניה. כתוב מרב עד בוקר, תן לה מידתה שתי דולקת מרב עד בוקר. זה פירוש הראשון. ודבר אחר, שראינו כבר שזה לא חולק, מה זה אותו? אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. אומרת הגמרא, איך אתה לומד באמת את הדרשה בצורה כזאת?
האותו מוסף, עכשיו אתה יודע, הנר התמיד. ואתה צריך לדעת שאני קורא לך עכשיו את הרכתית למנור, לעלות נר תמיד, ורואה
מנחוז הפוחת
של
הרדות,
יערוך אותו
הארון. כן, הנר התמיד זה המנורה. כן, על הפסוק שכתוב נר, כן. אבל השאלה, גם השאלה על הפסוק, היא למה קורה להעלות נר תמיד. בואו עם יחוד, זה פסוק פרק כף, כף כתוב, כן, יפה. בסדר. אבל שוב, למה קוראים, גם למה הפסוק אומר להעלות נר תמיד? למה הוא לא אומר להעלות נרות? השאלה, איך אומרים, חוזרת קצת אחורנית. כן, זה, צריך להבין את הפסוק. ברוך אתה, יכול להיות שהמנורה היא מצווה אחת, הדלקת שבע המנורות, זה לא, אז קורא לזה נר, למרות שהוא מדליק שבע. טוב, אומרת הגמרא, וכמובן, כאן מדברים על הנרות, התקש כתורת לנרות, כמו שאנחנו אמרנו קודם, בעלות הארון את הנרות בין ארבעים יקטרנה, וממילא יש להסיק שגם אחרי הכתורת שבין ארבעים, אין שום עבודה אחרת שרח, כמובן, חוץ מהדלקת נרות שהיא אחריה. לכן, ויש קורבן תמיד, קורבן פסח, אחר כך כתורת, אחר כך נרות. אז זה לימוד אחד של תנאים, שזה הסדר, וכך אנחנו צריכים לעשות. אבל תניה למדנו ברייתא כקושיין, יש למדנו ברייתא שסוברת באמת שתמיד, קורבן פסח קרב אחרי הכל, אחרי הדלקת הנרות, אחרי הקטרת הקטורת ואחרי הדלקת הנרות, כמו הקושייה. כי מה הייתה הקושייה? הרי כתוב, כתוב גם ערב וגם בין ארבעים, יגבר ערב ובין ארבעים על דברים שנאמר רק בין ארבעים, כמו ששאלנו, אמרנו תירוץ, אבל הברייתא הזאת אומרת, זה לימוד באמת אמיתי, השאלה תהיה מה הם עושים עם אותו, מיד הגמרא תשאל, הם אומרים באמת קורבן פסח, כמו שהוא מתאחר אחרי קורבן תמיד, הוא מתאחר גם אחרי קטורת וגם אחרי נרות, אומרת הגמרא ותניא כקושיין, מה כתוב? תמיד קודם לקטורת, וקטורת קודמת לנרות, ונרות קודמת לפסח, אז מה האחרון? קורבן פסח. למה? יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים, הכוונה לקורבן פסח, לדבר שלא נאמר בו אלא בין הארבעים, אותו לימוד שלמרנו לקורבן התמיד בלבד. שואלת הגמרא, לפי הברייתא הזאת, הרי בהדלקת הנרות יערוך אותו אהרון, אמרנו אותו ולא אחר כך, מערב עד בוקר, והכתיב אותו, כן? שגם פסח לא קרב אחרי הדלקת הנרות, כמו שהברייתא קודמת למדה, אומרת הגמרא, אי אותו לא בא למעט את קורבן פסח, שהיא נעשית, איפה מקריבים קורבן פסח? בעזרה ולא בהיכל. כשאתה מדבר על הנרות ועל הקטורת, איפה הם נעשים? בפנים. זה נקרא בפנים. בפנים ובחוץ כאן זה לא מחוץ המקדש. בפנים זה בהיכל, כמו חטאות פנימיות. ומה יש את הקטורת על מזבח הקטורת בהיכל? ואת הנרות במנורה שנמצאת במשולש של הכלים. יש הרי דרום המנורה, מול זה צפונה יש לנו שולחן, ונמשך קצת קדימה, יש לנו צורת סגול, יש את מזבח הקטורת, אם כן זה הבפנים. אז הוא אומר, מה הוא יושא עם אותו? היי אותו מבעילה למעוטי, עבודה שבפנים, כן? ומה עם הוא? הקטורת. שהקטורת תוקטר לפני הדלקת הנרות, כלומר, ביחס שאתה עושה בפנים קטורת ונרות, אז הנרות הם אחרונים, יערוך אותו אהרון, אותו ולא משהו אחריו, הקטורת לא תעשה אחרי הדלקת הנרות, כי אם לפניה, ומייני הוא עושה, מה זה קטורת? מה, למה צריך לימוד? סל כדת החמינה, כי לפי הפסוק משמע, שקודם נרות ואחר כך קטורת, כי כתוב, ועלות אהרון את הנרות, בין הארבעים יקטירנה, אז מה רואים מכאן? קודם מעלה את הנרות, אחר כך יקטירנה, אימא נדליק נרות ברישה, ועדר נקטיר כתורת, מיד רחמנה אותו, בקשר לפנים, אבל לא באופן יחסי לנושא של העניין של קורבן פסח, שהוא נשחט בעזרה, על כך הפסוק לא בא להתייחס. שואלת הגמרא, אלא כתוב בין ארבעים יקטירנה למה לי? מה שכתוב, ועלות אהרון את הנרות בין ארבעים יקטירנה, לכאורה, משמע שמדליקים, שמקטירים את הקטורת אחרי הנרות. אתה אומר לא, ועלות אהרון, הייתי חושב שבאמת הנרות הם לפני הקטורת לפי פשוט הכתוב, כמה שמלן אותו שלא כך. אז איך אתה תפרש את הפסוק, ועלות אהרון את הנרות יקטירנה? בסדר, אותו מכתיב לי, אבל למה התורה כותבת צורה כזאת? אומרת הגמרא, גם את זה אפשר להבין, אחי כמר, ככה מתכוונת התורה, בעידן דמדלקת נרות, תאם מקטרה כבר קטורת, בזמן שאתה מדליק את הנרות, ובעלות אהרון את הנרות, יקטירנה כבר הקטורת וקטרה, זה הקטורת יקטירנה.
ואת הקטורת...
יקטירנה. אז כיוון שיש לנו אותו שמכריח אותנו שהנרות האחרונים, אז גם את הפשט שלה כתוב אפשר להגיד, ובעלות אהרון את הנרות יקטירנה כבר מוקטרת ועומדת מקודם. זהו, היום בין הארבעים זה ממש לקראת הלילה, ממש חשיכה. אבל בכתוב בין הארבעים זה... אחרי חצות היום, אז הגמרא אתמול בשבת ראינו או שזה משהו באמצע, משמונה וחצי עד תשע וחצי של היום, היינו, אם יש שש שעות, אז למעשה בשעה השלישית של אחר הצהריים, לא, בשעה הרביעית, 5-6, אז זאת אומרת, לא, זה יוצא 2:30 ו-2:30. זאת אומרת, 7-8, עד 8:30 זה ערב אחד, ואחר כך משעה, אמרנו, 7:30, מ-9:30 עד שעה 12, שזה צאת הכוכבים, אז זה עוד 2:30, שעה שביניהם זה בין הארבעים, ככה גמרא צריכה להגיד. אבל למעשה בין הארבעים, מרגע שהשמש עוברת את קו האמצע ונותנת לך נטייה לצד מערב, זה כבר בין הארבעים. כמו שאנחנו אומרים, מתפללים מנחה חצי שעה אחרי חצות היום. כן, טוב, מן הראוי שנקרא רש"י, אבל השעון קצת לוחץ עליהם. טוב, אז אם כן, היה מקום לכתוב על הלוח את הפסוקים, אבל אני פוחד שזה קצת יעכב אותנו. נמשיך הלאה. כן. אולי נראה רק את הרש"י. ואיתקש קטורת לנרות, מהנרות אין עבודה כשרה אחריה, אף קטורת אין עבודה חיה. תמיד קודם לקטורת קודם לנרות, תמה מפרש, בסדר יום הפרק אמר למאמונה, ההוא למעוטי עבודה שבפנים, ההוא אותו, לאו לפי הברייתא השנייה, לאו למעוטי פסח, שבאמת לפי הברייתא השנייה, פסח אחרי קטורת ונרות, שהיא עבודת חוץ, זה מסתברא דכי כמעמית, עבודת פנים, דכוותה כמעמית. משהו ששייך לפנים, נרות עבודת פנים וכתור עבודת פנים, תהיה מקטרה, כתורת כבר תהיה מוקטרת. טוב, אומרת הגמרא, סדר העבודות במקדש, תנו רבנן, אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, הכוונה לדבר שקרב על האישים, כן, דבר שקרב, כי יש כל מיני עבודות תחנה לפני כן, מה שקרב על האש, זה הכוונה, כמו קטורת, כמו איברים, שקורבנות שאתה מקטיר אותם על המזבח. אין לך דבר שקודם לתמיד שקודם, כן, שקודם, נכון, שקודם לתמיד של שחר, אלא הקטורת בלבד, שנאמר, בא, בקטורת נאמר בבוקר, בבוקר, כן, כתוב לגבי הקטורת, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. זה בשמות למד זין. קודם ראינו את הפסוק שהוא פסוק אחרי זה, ובעלות אהרון את הנרות בין ארבעים הקטירנה כתובם לפני השם לדורותיכם. זה פסוק שמונה. פסוק שלנו שכתוב פעמיים בבוקר בבוקר, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, לפרשת תצווה, ספר שמות, בבוקר בבוקר בטבעו את הנרות יקטירנה. אז אם כן, אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, אלא קטורת בלבד שנאמר בה בבוקר בבוקר, ויוקדם, לכן ראוי להקדים את הקטורת, דבר שנאמר בו בבוקר בבוקר, בוקר זה מוקדם, בוקר בוקר מוקדם של מוקדם, דכתיב ויקטיר הקטורת בבוקר בבוקר, לדבר שלא נאמר אלא בוקר אחד. מה זה בוקר אחד? תמיד של שחר, איך כתוב? כמו שלמדנו פנחס, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואין לך דבר שמתעכב. עד עכשיו דיברנו על תמיד של שחר חלק שני, ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הארבעים אלא קטורת ונרות. זה הדבר היחידי שתוסות אומר שצריך למחוק את המילה נרות. למה? הוא אומר ונרות, התוסות השני, כתוב, קטורת ונרות, הקשה ריבה, אבל לא בנרות כתיב נמי מערב עד בוקר. הוא מה לי מערב ומה לי בערב. ויש לומר, מערב עד בוקר צריך לתן לה מידתה ולא לאיחור. אומרת, לתת את השמן, כמו הלימוד הראשון.
הם כתובים יחד, לכן הוא הכניס אותם.
כן. ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הארבעים, אלא קטורת ונרות. זה כמו שלמדנו בברייתא הראשונה, כן? אל הקטורת ונרות. עכשיו, כמובן, עוד מה אנחנו עושים שמתעכב אחרי הזה? קטורת ונרות. הוא פסח ומחוסר כיפורים בערב פסח. מה זה מחוסר כיפורים? כאן אנחנו נתעכב כי זה חשוב, חשוב להגיד את הדבר. מחוסר כיפורים יש לנו זב וזבה, מצורה יולדת. אמרנו את כולם, זב, זבה, מצורה ויולדת. חסר לי מישהו? לא, זה ארבע. עכשיו, מה מיוחד בהם? יש להם טומאה, בדרך כלל שבעה ימים, אחרי שהם ניתרים את טומאתם, כל אלו יש להם להביא קורבן ביום השביעי, הם טובלים, אבל בשביל לאכול קודשים ובשביל להיכנס למקדש, ביום השביעי הם צריכים להביא קורבן. כמו שנציין מיד את הקורבנות של זב, זבה, יש כאן הבדל קצת. אז אם הם לא מביאים קורבן, הם לא יכולים לאכול. עכשיו מה קורה אם אדם הוא מצורע או... כן, והוא מגיע ערב פסח י' ד', וזה יום השביעי שלו, זה כבר יום השמיני, והוא שכח להביא קורבן שהוא צריך, קורבנות שהוא צריך להביא, ועכשיו הוא צריך להקריב קורבן פסח, והקריבו כבר קורבן התמיד. אז לכאורה, אחרי קורבן התמיד אי אפשר להקריב קורבנות, מה אפשר? קורבן פסח, אבל הוא לא יוכל לאכול קורבן פסח, וממילא אפשר לשתף אותו גם במנוי. כן, הוא לא יכולים לשתף אותו, כי הוא לא יכול לאכול, כי כבר אי אפשר להקריב את הקורבן, גם בלילה הוא לא יוכל לאכול. אז מה אנחנו אומרים? כאן יש לימוד מיוחד, כמו שקורבן פסח קרב אחר כמו קורבן תמיד, כמו נרות וקטורת קרבים אחרי קורבן תמיד של בן ארבעים, גם מחוסר כיפורים.
איך לומדים את זה?
או מיד, עכשיו אנחנו נראה את זה בפנים, אבל לפני כן אני רוצה להגיד כאן, יש חמישה סוגי קורבנות משתנים, יש עני ויש עשיר, כן? כאן אין דל. אז יש לנו ככה, זב וזבה, מה מביאים לכפרתם? אז הם עוד פעם, שבעה ימים הם שומרים, אחר כך הם טובלים, וביום השמיני מביאים קורבנם, אחרי הקורבן הם צריכים עוד פעם לטבול, אחרי הקורבן. אבל הקורבן חייב להיות ביום השמיני. זב וזבה מביאים כן, אחד חטאת, אחד, שני תורים או שני בני עונה, אחד חטאת, אחד לעולה. זה לגבי זב וזבה. מצורע, אז תלוי אם הוא עשיר או עני. עשיר מביא כבש לחטאת ולעולה כבש וכבש לאשם. שלוש קורבנות. יש שלושה קורבנות. קורבן אחד זה לחטאת, כבש, ולעולה כבש, ולאשם כבש. אם הוא עני, אז הוא מביא כן, שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת אחד לעולה, ואת השלישי לאשם הוא מביא כבש. זה לגבי מצורע. יולדת, אז אם כן, הוא, כן, אם הוא היא עשירה, מביאה כבש לעולה, אוף לחטאת, מעניין. זה חשוב לזכור האוף הזה. היא מביאה כבש, לא, אם השירה מביאה כבש לעולה, בסדר, אבל אוף לחטאת, ואם ענייה, כן. היא מביאה, כן, היינו, אחד, שני תורים, שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. כן? אז בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, אז... ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הארבעים, אלא קטורת ונרות ופסח, שהוא קרב אחר התמיד, כמו שלמדנו, יוקדם דבר שנאמר בו בער בין ארבעים, כמו כן מחוסר כיפורים בערב פסח. נגיד מצורע או זב שנתער וצריך להביא קורבן לכפרתו, שיוכל לאכול בלילה קורבן פסח, הוא שכח להביא והקריבו כבר קורבן תמיד של בין ארבעים. הכל מדברים בערב פסח. ואם לא יקריבו, הוא לא יכול, ואז הוא חייב קראת, כן? ידוע. הרי הוא חייב, מי שלא אוכל קורבן פסח, חייב קראת. יפה. אז מה הדין? שמקריב אחרי קורבן התמיד, וכמובן שהוא טובל פעם שנייה. למרות שהוא טבל אתמול, מדרבנן יש טבילה נוספת, לאחר שהביא קורבנותיו, להתיר לאכול בקודשים.
אם הוא שכה, אם הוא היה לא קראת. אה? אם הוא לא הביא,
הוא יהיה חייב קראת. הקראת הוא לא על האכילה, הקראת הוא על הקרבה. אם הוא עשה את זה במזיד, בשוגג, הוא לא חייב קראת. הרי הקראת בא על הקרבה. אם אחד לא אכל קורבן פסח, אין לו קראת. על הקרבה חייבים קראת. אם הוא עשה את זה במזיד, הוא חייב קראת. אבל... לא, בבית, עונש בידי שמיים לא צריך התראה, רק עונש בידי אדם. אם זה מיטת בית דין או מלכות, צריך התראה. בידי שמיים הם יודעים בדיוק את הנתונים. למה צריך בעצם התראה? להביא בן שוגג למזיד. לא, אם הוא לא יקריב קורבן פסח במזיד, הוא חייב קראת. הוא מוגבל. הוא מוגבל, הוא לא יכול, כן. עכשיו, כן. על כל פנים, מה יהיה? אז מה הוא עושה? אומרת הגמרא, כן? תורל שבוחל את פסחו לערב. אז מה הוא עושה? גם זה, התירו, עוד מעט נראה את הלימוד, התירו לו להקריב את קורבן הכפרה שלו אחרי תמיד של בין הארבעים, כדי שהוא יוכל זה. וזה שיטת תנא קמא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר, אף חוסר כיפורים בשאר ימות השנה, לא רק בערב פסח. אם אדם הקריב שלמים לנדבה ולא הביא את כפרתו עד שקרב התמיד, הוא הקריב את השלמים. עכשיו יש מצווה לאכול, הכהנים לאכול את הקורבן, אם זה חטאת, אם זה שלמים, והבעלים גם כן יש להם מצוות אכילת הקורבן בחלק שהם אוכלים. עכשיו, אומר רבי ישמעאל, לא רק לגבי קורבן פסח שיש בו איסור קראת, אלא גם אם אדם בא והביא קורבן של שלמים שלו, והוא הקריב אותו, ושכח להביא קורבן כיפורים, אף מחוסר כיפורים, נגיד הוא שלח שליח, הוא בעצמו לא הגיע, כן? ואחר כך הוא יקרב התמיד, אומרים לו, אדוני, אתה לא יכול לאכול שום דבר. כי אתה לא הבאת כפרה, אבל אתה נגיד מצורע, אתה צריך ביום השמיעי, לא הבאת. אז אם הוא לא יכול לאכול את השלמים שהוא הקריב ולקיים מצוות אכילה, גם דינו לפי רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בברוקה, שמקריב את אחרי תמיד של בין ארבעים, חורג מהכלל וטובל ואוכל בקודשים לערב, כן? יפה. אומרת הגמרא, עכשיו מה ראינו כאן? תנא קמא אומר, זה ייחודי לקורבן פסח. אדם שצריך להביא קורבן כפרה, זב, זבה, יולדת, מצורע, נשים הרי גם חייבות בקורבן פסח, מפני שלמרות שזה עשה זמן גרמה, אבל יש לימוד מיוחד, הן חייבות גם בקורבן פסח. עכשיו, יש איזה הבדל בדין, אבל בכל אופן הן חייבות בקורבן פסח, אז זב, זבה, יולדת, מצורע, ניקח מצורע לדוגמה, אז הוא צריך להביא ביום השמיני קורבן לכפרה, בלי זה הוא לא יכול להיכנס למקדש, לא יכול לאכול קורבן. פשוט לא יכול לאכול קורבן פסח. אז עכשיו, מילא תנא קמא אומר שהפריצת דרך שנותנים לו אפשרות להקריב קורבן הכפרה שלו, אחרי קורבן תמיד של בין ארבעים, כדי לאפשר לו את אכילת קורבן פסח, זה מובן. כי הרי למה אסור להקריב קורבן אחרי תמיד שבין ארבעים? עליה השלם כל הקורבנות כולם. מה פירוש? הקורבן האחרון שמוקרב המקדש זה תמיד שבין ארבעים. איך כתוב? העולה, עליה השלם כל הקורבנות כולם. כן? אז הוא האחרון. אז יבוא קורבן פסח שיש בו קראת, ויגבר על עשה רגיל שזה נקרא עשה דהשלמה, שאתה חייב להשלים את כל הקורבנות קודם. שיש לך דילמה, הבן אדם הזה שכח, עכשיו הוא תקוע, הוא לא יוכל להקריב קורבן פסח, אומרים לו, טוב, עושים, איך אומרים?
הנחה.
עושים לך אתר, הנחה. אתה כן תקריב, למה? כי לך יש מחויבויות של מצווה שיש בה קראת, על פני מצוות עשה של השלמה. וראיתי שהמאירי כותב שעוד דבר, עשה שהשלמה זה בשבע אל תעשה הוא עובר, ואילו לגבי קורבן פסח, לגבי אם הוא מקריב, זאת אומרת אם הוא לא יהיה,
זה קום ועשה,
כן, זה בקום ועשה. טוב, על כל פנים לפי רשי הוא אומר כמו שהגמרא אומרת, מי שמעלה תנא קמא שזה ייחודי רק לקורבן פסח, זה מובן. יבוא הסדר פסח שהוא חמור שיש בו כרת ויתחה הסדר השלמה. מה שצריך להשלים כל הקורבנות על תמיד ששחר ולא אחר תמיד שבין ארבעים. למה? זה אין בו כרת, זה יותר קל. כן? או. כתוב, היא העולה על קורבן של תמיד של שחר, אתה צריך להקריב את כל הקורבנות. צריך להקפיד שזה יהיה על תמיד של שחר, ולא שיעבור את תמיד של בין ארבעים. אלא לרבי שמעי בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אומר שזה לא רק לקורבן פסח, אלא כל יום כולו הבאת קורבן שלמים, ואתה שכחת להקריב את הכפרה שלך, הוא מצורה ביום השמיני, מתירים לו גם כן לעבור על הסדה השלמה. למה? אל, מה יול מידע יעשה? מה יעשה? למה אתה תיר לו בה? מה עדיף עשה של אכילת קודשים, שיש מצווה שהבעלים יאכלו את השלמים שלהם, החלק שמגיע להם, הרי בשניהם אין קראת. אז מה נעשה? שווה אל תעשה. איך אתה רוצה לעבור בידיים? המרבינה, המרחיזה, אחה, כשאמר רבי ישמעאל, כמה תירוצים, שהוא אמר שמותר להקריב כפרתו שמחוסר כיפורים אחרי התמיד, מדובר בחטאת העוף עסקינן. מה המיוחד בחטאת העוף? שאין לה מזבח אלא דמה. הרי בחטאת העוף אין שום דבר שקרב על המזבח. זורקים את הדם ואת החטאת, רק הכהנים אוכלים. הם אוכלים את הכל, שום דבר לא עולה להקטרה. כן? רק שר נחל. אז אם כן, כל העשה של השלמה נאמר רק לעניין הכתרה. אסור להקטיר למזבח שום קורבן לאחר קורבן תמיד שבין ארבעים. אבל אין איסור בשחיטה או בזריקת הדם אחרי הקרבת קורבן תמיד. כל האיסור הוא רק לגבי הכתרת האימורים. יש לך פטנט בחטאת העוף, אז אתה יכול לשחוט, אתה יכול לזרוק את הדם, ואתה לא מקטיר שום דבר ממנו, אז אתה לא עובר על החטאת השלמה. ואז כדי שיוכל לכל המיתר לכל בקודשים, זה כן, אחה בחטאת העוף עסקינן, כן, צריך להגיד בעני, כן, נגיד במצורה עני שהוא מביא חטאת העוף. רב פאפה אמר, זה קצת דחוק שכל הדין הזה נאמר רק במקרה ספציפי. בא רב פאפה ואומר, אפילו תימה בחטאת בהמה, באדם רגיל שהוא עשיר, שלא רק צריך לשחוט ולזרוק את הדם, גם צריך להקטיר את האימורים שלו, וזה יש הסדה השלמה. אלא למה, כן, מה הוא עושה? הוא יכול לעשות פטנט. את ההקטרה הוא לא יעשה עכשיו, הוא יעשה מחר. איך הוא יעשה? יש זמן. הרי אי אפשר לדחות את ההקטרה. אם יעבור הבוקר זה יהיה נותר. אז מה הוא עושה? יש פטנט. אפילו תימה בחטאת בהמה. כן, שצריכים באמת להקטיר אותה על המזבח, ואין יותר להקטיר אחרי תמיד שבין ארבעים. כן, אבל מה עושה? מעלה את האיברים של הקורבן שלא חטאת בהמה, ומלינה בראשו של מזבח, כי זה אזור מוגן, איך זה נקרא? יש חסינות דיפלומטית שזה נמצא על גבי המזבח, שלא, ומכל מקום התרה נשלמת בזריקת הדם. כלומר, העיקר של הכפרה זה זריקת הדם, אז הוא יכול כבר לאכול קודשים. עכשיו, ההקטרה, הרי אסור לעשות אותה. כאן אתה אומר, אין עשה רגיל דוחה עשה של השלמה. אז הוא אומר, לא, אתה תשים אותו בהקפאה עמוקה, כאילו אתה מעלה אותו על המזבח, ועל ידי זה לא נפסל, אבל מצד הבעלים הם כבר יכולים לאכול קורבן פסח, כי הקורבן שלהם נזרק דמו. עכשיו יש לנו בעיה טכנית, מה עושים עם ההקטרה? הבאנו אותו למצב של הקפאה.
מה מפריע ההקטרה? ההקטרה קשרה כל הלילה. מה הבעיה? שיקטיר?
מה? אסור לו להקטיר.
למה?
עלי השם כל הקורבנות כולם.
המזבח.
כן, זה הבעיה העיקרית. אז מה הוא עושה? הוא מעלה את זה על המזבח, ואז זה לא נפסל, אתה יכול להקטיר אותו מחר. ואז מבחינת קורבן פסח הוא כבר יכול לאכול, כי זרקו את הדם, זה מה שמתיר לו. מה הבעיה? אתה חייב בהקטרה? לא, אני עשיתי לו פעולת הצלה. כן, נראה עוד מעט רש"י. אומרת הגמרא, רגע, אבל חביבי מצורע, מה אמרנו? יש לו שלוש קורבנות, חטאת, עולה ואשם. מה תעשה עם האשם? והעיקה האשם, חוץ מהחטאת, כן? וגם הוא מעכב את התארה. רגע, מה? הוא האשם מעכב. מי שלמה לרב פאפה, היינו דמלילה. כלומר, כמו שאמרנו כאן, אותו פטנט. מה שעשית בחטאת, תעשה באשם. מה עשינו בחטאת? מה עשינו בחטאת, לוי? שחטנו, זרקנו את הדם, ומה עשינו עם הבשר? על הכתיר אי אפשר. אלינו אותו, לא, את הבשר לכהנים נתנו. אבל את אלו דברים שצריכים להכתרה, אלינו אותו באזור מוגן, ואז נוכל למחר. עכשיו הכהנים והבעלים יכולים לאכול באחד, באשם רק הכהנים. הם יכולים לאכול כי זקו את הדם. אז אותו פטנט, בישלמה לרב פאפה, דמלין לה. מה זה מלין? עושה עלנה. מותר להלין אם זה באזור חסוי. יש לו חסינות דיפלומטית. אבל לרב חיסדא, שהוא העמיד את דברי רבי ישמעאל רק בחטאת העוף, מה היקה למימר? הרי למרות שהוא הקריב חטאת העוף, הוא לא יכול להביא אשם עוף. אין דבר כזה. יש או עולה, עולת העוף או חטאת השם. אז מה הוא יעשה? אבל אין לו את הפטנט הזה, יביא איל. אז לא, במקרה של מצורע זה אשם. אשם זה כבש. גם כבש הוא מביא. כן. במקרה הוא מביא שלושה כבשים לחטאת לאשם. זה השיר. אבל לפי רב חיסדא שאין פטנט של מלין, מה יקל למימר? למרות שהוא הקריב את חטאת העוף, עדיין לא נשנה מטרתו אם לא הקריב את האשם. והרי האשם טעון הכתרה למזבח, אז אסור להקריב אחרי התמיד. אמרי שקרה באשמו, מדובר את האשם הוא הקריב קודם, עוד לפני תמיד של בין ארבעים. שימו, הוא הקריב, הוא המצורע, הוא הביא את האשם והקריב אותו. אלא מה? מה הבעיה? רק החטאת שלו לא קבר. במקרה כזה אפשר להקריב את חטאת העוף אחרי התמיד, כך תושלם תרתו ויהיה מותר לכל בקודשים. שאלת הגמרא, רגע, מה עם העולה? והעיקה העולה שכל מחוסרי הכפרה צריכים להביא, כן, הרי היא תאונה הכתרה בריבוע, כי בעולם מקטירים את כל איבריה. אז מה אתה עושה עם זה? והרי אסור אחרי קורבן תמיד שבין ארבעים. וזה לא תוכל לתרץ בעולת העוף, כי עולת העוף גם מוקטרת כולה. בחטאת העוף נותנים את זה לכהנים. פתרת את הבעיה, כי כל הבעיה של הכתרה, אבל בעולה היא כולה מוקטרת, כולל עולת העוף. אז מה אתה עושה איתה? וכי תאימה עולה לא מעקבה, היא לא מעכבת את ה... לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן, הוא יגיד, מה שמעכב את כפרה כדי שהוא יוכל לאכול בקורבנות ולהיות במקדש, זה רק חטאת ואשם. אבל עולה לא, אז אפשר לאכול בקודשים אחרי הקרבת חטאת, ואת העולה ואת האשם הוא יקרים קודם, ועולה לא מעכב, הוא יביא את זה אחר כך. והתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה, אומר, כשם שחטאתו ואשמו של המצורע מעכבים אותו, כך עולתו, מעכבתו, יוצא שמצורע אני עדיין לא, כן? כך עולתו מעכבת. כן? הוא לא יוכל, מה תעשה איתו? אומרת הגמרא, בוא נתרץ כמו שאמרנו לגבי השם. וכי תימא כשקרבה גם עולתו, אולי מדובר שכמו שתרצנו באשם, מה אמרנו? שאת האשם הוא הקריב עוד לפני שקריב קורבן תמיד, זה הוא זכר, הוא שכח את הקורבנות אחרים, אולי גם הוא עשה אשם קודם, וגם עולה, נשאר לו רק חטאת, וחטאת מצאנו פטנט. אז אם כן, או במקרה, כן שאמרנו שהוא לפי רב פאפה מלין, או שהוא בעולת העוף, בחטאת העוף. וכי תימא כשקרבה גם עולתו, מי קרבה עולתו קודם מחטאתו ראשון? הרי אי אפשר, האם אפשר להקריב עולה של מצורע לפני שהקרבת חטאת? זה בלתי אפשרי. והתניא כתוב, לגבי קורבן עולה ויורד, כתוב, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. כן? גבי קורבן עולה ויורד, שבא על עבירות, נגיד אם נשבע לעשות כן, דבר מסוים ולא עשה, או אם עבר על אחת מעבירות אלו, כן, אז הוא צריך הוא צריך להביא חטאת שתלוי במצבו. שם יש שלושה מצבים. השיר מביא כבשה או שעירה לחטאת, דל מביא שני תורים, שני בני יונה, והדל שבדלים מביא מנחת חוטא. אז אם כן, כאשר הוא מביא שני עופות, יקריב את החטאת. התורה אומרת, חטאת ראשונה, על מה מדברים? בקורבן עולה ויורד, ואחר כך עולה. גם זה הגיוני. אתה הולך לבקש סליחה, קודם תתנקה. מה זה חטאת? זה על החטא. אז קודם תתנקה, ואחר כך אתה מביא דורון, עולה. אם כן, והקריב את אשר חטאת ראשונה. מה התלמוד לומר? אם ללמד שתי קודמת לעולה, הרי כבר נאמר, יש פסוק שני, הבא אחריו, את השני יעשה עולה כמשפט. אז אם אם העולה היא שני, אז אתה יודע מה היה הראשון חטאת, אלא למה הכפיל את הדברים פעמיים? זה בנה אב. הפסוק הזה בונה בניין יסוד לכל החטאות שיהיו קודמות, לא רק בקורבן עולה ויורד, שיהיו קודמות לכל העולות הבאות עמהם. וקיימלן, דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת הבהמה, למרות שבהמה, כן, נגיד ביולדת עשירה שמביאה כבש לעולה ובניונה אותו לחטאת, וכל שכן במצורע שהחטאת והעולה שתיהם בהמות או שתיהם עופות, ודאי לא יקריב המצורע את עולתו עדיין אם הוא לא עשה חטאת. אמר אבא, שאני עולת מצורע דרחמנה אמר. כן, יש הבדל, נכון, בכל התורה כולה אתה צודק, העולה באה אחר החטאת. שאני עולת מצורע משאר עולות שבאות עם החטאת, דרחמנה אמר. עברנו לדף נון ט' עמוד ב', ואלה הכהן את העולה. משמע, אף על פי שאלה כבר לפני, הרי היא כשרה ומחפרת. כן? הפסוק, קודם כל, שם הפסוק י' מזכיר קודם את הקרבת חטאת המצורע, כתוב שם ככה. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המתאהר מתאומתו. אחרי זה, זה פסוק י'. פסוק כ' אומר, ואלה את העולה. יכול לפרש את זה, ואלה כבר, בלשון עבר, היה יכול לכתוב את העולה יעלה. בא לחדש לנו, נכון, קודם תעשה חטאת ואחר כך עולה. אבל אם בדיעבד הקרבת את העולה לפני החטאת, הרי היא מחפרת. כך מסביר רש"י. כמובן שזה לא לכתחילה, שהרי בסוף הפסוק כתוב, אחר ישחט את העולה. רק למדנו שאין הסדר מעכב. זה מה שהוא אומר, כאן יש לימוד אחד. אומרת הגמרא, אמר לי רב שמן בר אבא לרב פאפה, אתה אמרת לגבי חטאת מצורע של שכחת להקריב את זה לפני תמיד של בין הארבעים. ואתה רוצה לאכול קורבן פסח, מה אתה עושה? אתה מקריב אותה אחרי קורבן תמיד של בין הארבעים. למה? כי האיסור הוא הכתרה. מה אתה עושה? אתה מלין אותה באזור מוגן חסות דיפלומטי, אתה מעלה אותו למזבח, ואתה לא מקטיר אותו היום. אז לא סותר את היסוד שעליה השלם כל הקורבנות כולם, אתה תקטיר אותה מחר? אמר לי רב שמעון הפאפה, לדידך, מה אתה נתת עיצה? הקפאה עמוקה, מעלה ומלינה בראשו של מזבח, ואז אתה לא נתקל באיסור של עליה השלם כל הקורבנות כולם. אז יש לה לשאול, קיימין ועבדין מילתא לכהנים דעתו בלידי די תקלה? אנחנו נגרום להם תקלה, מה נעשה? נקפיא את הקורבן הזה, את החטאת של המצורע, נשחוט, נזרוק את הדם, ואז הוא מותר לאכול קורבן פסח, כי יתכפר לו. מה אתה עושה עם האימורים האלו של החטאת? אתה מקפיא אותם למחרת, אבל אתה יכול להביא אותם לידי תקלם. דה סברי, דה יומיו. הם יכולים, הם מקורבן שנשחק ביום לפני הקרבה תמיד שבין ארבעים. ואתו לקטורי, מתי? בלילה. הם יבואו לקטיר אותו, מתי הם יקטיר אותו? בלילה. כן. נכון. אבל למחרת הם כבר לא יכולים להקטיר. יעברו על עשה של השלמה. הרי מתי הם יקטיר? הם יחשבו ששחטו אותם היום. מה זה בעצם? מתי שחטו אותם? אתמול. אלא מה? עשינו להם הקפאה. ואז הם יכולים להקטיר את זה למחרת בבוקר. הכהנים שיהיו בשטח יהיה להם הרבה עבודה.
בלילה?
בלילה? כן. למיטה את כל דעת
הקרואה. הם מקטירים בלילה, יחשבו שזה שייך.
כן. אז הם באותו יום, עטולה קטורי. אז יעברו, עשה השאלה שלמה. נכון. זה הנקוד. אני חשבתי קצת אחרת. אבל אני חושב שאתה צודק. ובכן, מה יהיה? אתה תעלה אותם למעלה. עכשיו יש לנו פנצ'ר. מי שיעלה להקטרות שם, אז הוא עובד בקצב, אז הוא, יש כאן על המזבח, יש כאן קורבנות, יש כאן אימורים, אני אשים אותם כמו שהוא שם את הכל, ובעצם אסור לו לשים את זה, כי זה אימורים שנשחטו אחרי השלמת התמיד, ואסור, ורק מחר אפשר. ואתו לקטורי, אמר לי, שכחת עם מי עוסקים, כהנים זריזים הם, הם חרדים ובני תורה, הם יודעים את העבודה שלהם, כנראה עושים סימן פתק או פינה מיוחדת שיודעים, שמה לא נוגעים. הכל מסודר, מסודרים. עוד קושיה על רב פאפה, אמר לרב אשי לרב כהנא, ואמרי לה, יש אומרים רבונה ברידה רב נתן, אומר, ישאל את זה לרב פאפה, והקמה דלא מתקטרי מורים, כהנים לא מצאו אכלי בשר. הרי אתה מדבר על חטאת, מי אוכל את קורבן החטאת? האימורים הקטרה, הכהנים. הרי כל זמן שלא יקטרו האימורים, הם לא יכולים לאכול. דתניא, יכול יהיו כהנים רשאים, מה הם מקבלים בחטאת? לא, זה שלמים, סליחה. אמנם מדברים כאן על חטאת. קורבן חטאת, קורבן שלמים, כולם נהנים. המזבח, הבעלים והכהנים. מה מקבלים הכהנים? חזה ושוק. זה מה שמקבלים הכהנים. השאר הבעלים אוכלים.
בשלמים.
בשלמים. כן? אז הוא אומר, כמה דמקטרי מורים, כהנים מצליח לבשר. איפה ראינו דתניה? לגבי שלמים כתוב. יכול יהיו כהנים לכל רשאים חזה ושוק, הרי זה החלק שמקבלים בקורבן השלמים. קודם הקטרת האימורים, תלמוד אומר, שלא תחשוב כך, והקטיר הכהן את החילב המזבחה. מה זה החילב? האימורים. והדר, והיה החזה לארון ולבניו. מה בא להגיד שהם לא זוכים בחלק שהם עד שהוקטרו החלבים, לא לפני כן, כן? יפה, יש כאן... וכמה דכהנים לא אכלי בשר, בעלים לא מתקפרי. דתניה, ואכלו אותם מארון ובניו אשר כופר בהם. בזה שהתורה סומכת את הכפרה לאכילה מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, כן?
אם הוא עושה את זה בראש המזבח ולא אכלו את זה,
הוא
לא מכפר?
לפי רב פאפה שאין מקטירים את האימורים עד למחרת, אז אין הכהנים יכולים לאכול את הבשר, והמצורע נשאר בינתיים, הוא לא יתכפר. הרי כל המטרה, מה זה? מצורע, ביום השני הוא מביא קורבן כפרה, אבל אם הכהנים לא אוכלים, לא נשלמה הכפרה, איך הוא יאכל קורבן פסח? או קודשים בערב, במקרה שלנו קורבן פסח? אומרת הגמרא, אמר לי, כאן לפי שתי הגרסאות, או רב פאפה או רב כהנא, אמר לי, כיוון דלא אפשר, או כיוון שאי אפשר, כאן אתה בפנצ'ר, אתה במלכוד, אי אפשר להקטיר את אמורי החטאת בגלל עשה של השלמה. הסאום כמי שנטמאו. יש דין כזה. העיקר זה זריקת הדם. זה מתיר. אבל כשיש לך דבר להקטרה, את הכהנים לא אוכלים עד שלא מקטירים. אבל מה יהיה אם שחטת הקורבן, זרקת את הדם, בשלב שאתה הולך להקטיר נטמא הקורבן. אז לא מקטירים אותו. ובכל אופן הבעלים התכפרו בקורבן שלהם.
אחד
לא אפשר, לא אפשר. זאת אומרת, העיקר שהזריקה הייתה בתארה. זה הנקודה הקובעת בכפרה. נכון, אם נשאר הבשר, מחכים לכפרה עד שיוכלו הכהנים, אבל איפה שאי אפשר, אי אפשר. אז אותו דבר נשתמש בטריק הזה כאן. אמר לי, כיוון דלה אפשר, למה? אי אפשר להקטיר מורי חטאת היום, בגלל שיש עשה, עליה שלם כל הקורבנות כולם. אז אי אפשר, הסאום כמי שנטמאו או שעבדו, במקרה כזה לא מעכב זה שלא יקטירו, כי אין.
אז מה יכולים?
יוכלו? יכולים לאכול. כי המתיר הראשי זה זריקת הדם נעשה בתארה. עכשיו, אם נטמאו או נעבדו, אנחנו אומרים, נותנים לכם, אם זה קיים, חכו עד שיקטירו. אם זה לא קיים, קיבלתם פטור. אתם חושבים, אז אותו דבר, דתניה, יכול נתמאו האימורים או שעבדו, לא יהיו כהנים זכאים בחזה ושוק. הלך להם, תלמוד לומר, והיה יחזה לארון ובניו מכל מקום. כן, למרות שבפסוק מוכח שהכתרת החלב צריכה להיות לפני אכילת החזה, אבל כיוון שלא תלתה התורה בתלות, נגיד וחר יהיה חזה לארון ולבניו, אז אין הכתרה מעכבת בכל מקרה. אם אי אפשר להכתיר, יקבלו בלי זה. כן.
מחפר בלי אכילת
כהנים. כן. טוב, אז גלשנו כאן לכל הנושא הזה של הכתרה. כאשר הסוגיה התחילה בשאלה, אחרי תמיד של בין הארבעים, מה מותר לעשות? למדנו את הקורבן פסח, לימוד מיוחד, שנאמר בו גם בערב בארבעים. אפשר לעשות כמובן את הנרות, את הכתרת הקטורת הנרות, וגם מחוסר כיפורים. ומכאן נכנסנו כל העניין של מחוסר כיפורים. הגמרא עוד לא עוזבת. אומרת הגמרא, יש סתירה בפסוקים לגבי הכתרת הימורים אחרי תמיד של בין הארבעים. רב כהנא רמי. כתיב, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. עד בוקר הוא דלא ילין, אבל כל הלילה כולה ילין. כן? כתוב, זה שמות כף ג' י' ח'. תראו כאן בתורה אור, אומר כאן, לא תסבח על חמץ דם זבחי, ולא, זה מדבר קורבן פסח, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. אז מצד אחד, עד בוקר הוא דלא ילין, הכל הלילה כולה ילין, מותר להלין את החלבים, אפילו שלא על גבי המזבח, כן? ולהקטיר במשך כל הלילה. רק אם הם לנו עד עלות השחר נפסלים. ומצד שני, כתוב בתחילת ויקרא, והקטיר עליה חלבי השלמים, עליה, על עולה תמיד ששחר, השלם כל הקורבנות כולם, ולא על תמיד שבין ארבעים. אז משמע, אחר תמיד שבין ארבעים חל איסור להקטיר שום דבר. אז מצד אחד אתה אומר כל הלילה אפשר להקטיר, מצד שני אתה אומר חל איסור. עונה הגמרא ואומרת, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. הוא בעצמו רב כהנא שאל והוא מתרץ. הפסוק הראשון שראינו שמה, כל הלילה כולה ילין, כשנתותרו, כן? אם זרקת דם לפי התקן, שחטת לפני תמיד של בין ארבעים, ובגלל הקצב של השחיטה לא יכולת להקטיר. מתי נעשה השחיטה וזריקת הדם? על פי התקן, לפני תמיד שבין ארבעים. אז זה כל הלילה. אבל כאן, מתי אנחנו מגבילים כאשר? זה לא היה לפי התקן. הוא מוטי ופרק. כשנתותרו החלבים מקורבנות שנעשו בתקן, ששחטו אותם לפני בין ארבעים, וזרקו אותם לפני בין ארבעים, אבל לא הספיקו להקטיר את החלבים ביום, מותר להקטיר כל הלילה. למה? כיוון שהיה להם רשות, הם נעשו כדת וכדין, על פי זה, אז יש לך חבל ארוך נותנים לך. אבל אם, כן, כאילו הושלמו על התמיד של שחר. אבל אם לא נזרק דמם לפני התמיד של בין ארבעים, נגיד, למשל, בקורבנות שמחוסרי כיפורים, שנשחטים, נתנו יותר לשחוט אותם אחרי תמיד, כמו שאסור להקטירה מחר התמיד, או במשך הלילה. כן. אז מה הדין שלהם? כשנשחטו לאחר התמיד, אז באמת אתה לא יכול להקטיר. יצאת ידי חובה, הקרבת, אבל לא מקטירים אותם. שורפים אותם. יש קורבנו פסולים, מה עושים? שורפים. כן. ככה הוא אומר. אחרת. נראה כאן רשי אולי, אומר רשי. כן, אולי זה אותו רעיון, בואו נראה רשי, ואכלו אותם במילואים כתיב, אני קורא רשי בשליש השני, ברבע השני של המודע, אשר כופר בהם כתב כפרה גבי אכילה למימרה דאב, אכילת לא היה כפרה. כיוון דלא אפשר לקטורינו, העידנה, משום הסד השלמה, סעום כמי שנטמאו או שעבדו, משטרו כהנים באכילת בשר ויקבלו. הכל הלילה ילין למטה, ילין למטה ומעלה על מקטירן כל הלילה ואינו נפסל, אלא אם כן מצעם בעלות השחר כשהוא למטה, על מה כל הלילה ראוי להקטיר. והכתיב עליה השלם, ומאשמה שלא התעכב דבר אחר תמיד שבין ארבעים, שנתותרו מקורבנות שנזרק דמם קודם תמיד של בין ארבעים, ולא הספיקו להקריב, תכיוון דנראה להקרב לכן על תמיד של שחר ומשלם. הכל הלילה יעלים וקרב לילי יום, לא, זה כבר לא שייך לזה. כן, אז זה באמת נפסל. אומרת הגמרא, הגמרא מקשה עוד סתירה, רמי לי רב ספרה לרב. כן, רמי לי רב ספרה לרב, כן, לכאורה קצת תמוע, מפני שרב ספרה הולך תמיד עם רבא ורבא, זה דור רביעי, שלישי, רביעי של המוראים, רב דור ראשון. טוב, לרבא, או, זה מתאים. רמי לרב ספרה לרבא, כתיב ולא ילין לבוקר זה בחג הפסח. מצד אחד כתוב, לא, לבוקר הוא דלא ילין כל הלילה ינין. מותר להכתיר אמורים שקוראים פסח כל הלילה. מה זה לילה? ליל 15. מתי שוחטים פסח ביהודה ליד? אוכלים אותו בליל. מתי מכתירים כל הלילה? והכתיב עולת שבת בשבתו. ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב. מתי הקרבנו את הקורבן פסח? ביום חול. מה זה יום חול? י"ד. מתי מקריבים קורבן פסח? בי"ד. יש דין כזה שאם אתה שוחט את כל הקורבנות של שבת, מתי אתה מקטיר אותם? במוצאי שבת. כן? קורבן עצמו, התורה אומרת, שני כבשים בני שנה וביום השבת, אבל ההקטרה נעשית ביום חול. אבל אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול לקחת קורבן ששחטת אותו בחול, במקרה שלנו קורבן פסח, מתי שחטת אותו? בערב פסח. ולהקטיר אותו בתוך יום טוב, או אם זה בשבת, אומר לנו כאן, כתוב, ולא, רמי לי רב ספרה לרבה, כתיב ולא ילין לבוקר וחג הפסח, לבוקר הוא דלא ילין, כל הלילה ילין. אז מותר להקטיר את האימורים של קורבן הפסח, כל ליל 15, והכתיב עולת שבת ושבתו. זאת אומרת, את העולה של שבת, סליחה, מותר להכתיר גם בשבת, כי שחטת אותו בשבת, כשם ששחטת אתה יכול גם להכתיר, ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב. אז איך מותר להכתיר בליל 15, שזה כבר ליל פסח, את אימורי הקורבן פסח שהוקרא בי"ד, שזה יום חול? אמר לי כבר רמי ניעלי, את השאלה הזאת תקשה רב אבא ברכי על רב אבאו, והוא תירץ טוב ושאני לי, אחה, מה שראינו שמותר להקטיר אמורי פסח בחג, היינו בליל תדבב, ב-14 שחל להיות בשבת הסכינן. כיוון דחל בי שבת, קרבים ביום טוב, כן, 14 שחל להיות בשבת, אז אתה לא יכול, כן?
אז זה טוב, אז אתה...
כן, או, אז אתה יכול, מוצאי שבת, כי שבת יותר גדולה, ב-14 שלך להיות שבת הסכינן, שמותר להקטיר בליל יום טוב. למה? תחלבי שבת כן קריבים ביום טוב. חלבי שבת לא קריבים ביום חול, אבל, סליחה, חלבי חול לא קריבים בשבת, אבל חלבי שבת, כן, קריבים ביום טוב. אבל אם חל 14 ביום חול, באמת אסור להקטיר את האימורים בליל יום טוב. אמר לי, משום דחלבי שבת קרבים ביום טוב, אנא ניקו ונימלי, דאי קרא ב-14 חליות בשבת, הוא דכתיב לה, אתה לקחת פסוק שכתוב בתורה, וצמצמת אותו למקרה מיוחד. מילא אם אתה עושה כך במשנה, בברייתא, גם זה דוחק. התורה מדברת חלק. אמר לי, שבקי לקרא דעודה חיכומו כמנפשי.
אין
מרירה. אחרת אנחנו לא נוכל. כלומר, מחר שיש סתירה בין הפסוקים, מה לעשות? ראינו סתירה בפסוקים, מוכרחים להעמיד את הפסוק כך, כאילו כתוב, כאילו בפירוש כתוב כך בתורה, התורה לא תכתוב סתירה. אז זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לתת לו פתרון.
פה מדובר שבעצם קורבן פסח הוא קרב בשבת.
כן. י"ד היה שבת.
היה שבת. ולכן מה שאתה מכיר זה כבר מוצאי שבת.
מוצאי שבת, מה זה? מה זה ליל? זה כבר יום טוב. זה כבר יום טוב, כי זה ליל הסדר, זה ליל הסדר.
ואז אין לך את הקושייה בעולה שבת בשבתו, נכון?
כן. זאת אומרת, כיוון שזה מה שאמרנו, אתה לא יכול לעשות ביום חול, ולהקריב אותו בליל יום טוב, לשחוט את הרוען.
שבת,
נכון? זה בסדר. ככה, אז הוא מעמיד את זה על פסוק מקרה של ערב שבת חל להיות ערב פסח. ערב פסח חל להיות שבת. כן, נכון. זה הרי נגד הקראים, מוחת השבת. טוב, אז בואו נראה את ההלכה. השעה כבר ממש מאוחרת. בסדר, אני מקווה שהיה ברור העניינים. לא למדנו הכל. טוב, בואו נראה הלכה. בסדר. אנחנו נכנסנו לקודשים, ויצאנו בשלום. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, יצא בשלום שם, גם בסוגיה הזו. הגענו למם, הרחץ עשינו, כן, נון, קרפס עשינו, נון א', כן, עניין הטיבול. עשינו את נון א', נון ב', ליל הסדר, הכנת מי מלח פסח שחל בשבת. אין להכין מי מלח בשבת בכמות גדולה, מפני שמראה שמכין את המים לצורך כבישה, כאילו הולך לכבוש איזה מלפונים וכדומה. לכן אם חל ליל הסדר בשבת, צריך להכין מי מלח צורך טיבול הכפס קודם השבת, ואם שכח להכין יטבל בחומץ ולא במי מלח. אולם אם לא הכין קודם השבת את מי המלח וגם אין לו חומץ, יכין בשבת רק מעט מי מלח, כן? זאת אומרת, אומר כאן, מעט היינו מה שנצרח לו לשבת, בין שעושה לסעודה זו או לסעודה אחרת, לשימוש של אותו יום. אבל אם, כן, ואם נותן שני שליש מלח, שליש מים, אף שמכין מעט אסור, זה ריכוז יותר מדי גדול, כי זה כמו אומר, נראה כעושה מורייס, לכבוש בדגים. הסיבה באכילת כרפס, יש סוברים שאכילת כרפס אינה צריכה הסיבה, הסיבה. ויש חולקים, אכילת כרפס צריכה הסיבה. מי זה אומר את זה? אבו דרעם. כן, הוא אמר מרדכי, קיצור שולחן ארוך. כן, נערה נערה ופשטי. השאלה מה הטעם של אכילת כרפס? אם אכילת כרפס תטמיע את התינוקות, אז אנחנו מטמיעים אותם יותר. אם זה פרח 60, אז זה לא זמן עניין של, חירות. לאחר שאכל את הכרפס, יכול לסלק מה שנשאר ממנו מהשולחן, לכן יכול לסלק את מי הטיבול מהשולחן. כן, זה אפשר, לא שייך לסדר. ויש שכתלו, אין לסלק מהטיבול, עולם תייר יקשיר עד לאחר המוציב, שהכערה צריכה להיות שלמה, עד לאחר אכילת המצה והמרו. יש בזה רמז לאורות עליונים, כך כותב כף החיים בן איש חי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.